אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
יושבת ראש השדולה למען החטופים, חברת הכנסת שלי טל מירון, יש עתיד. שלום.
שלום רב.
מה העניינים?
יכול להיות יותר טוב.
תשמעי, התפקיד שלקחת על עצמך הוא חתיכת תפקיד.
אני מסכימה לגמרי, ולצערי אני פה, אני לא יודעת בפעם הכמה, והם עדיין שם. הייתי רוצה לבוא עם בשורה אחרת הפעם, כי שאלת אותי את השאלה הזאת לדעתי כבר כמה פעמים.
ואני אמשיך לשאול עד שהם ישחררו.
כן, נכון, ואנחנו ביום ה-670, ויש לנו עדיין 50 חטופים, מתוכם חטופה אחת. אינה בין החיים יותר, ענבר הימן זיכרונה לברכה, אבל עדיין חטופה. וכמובן היא וכל היתר, אנחנו צריכים לעשות הכל ולהשיב אותם. זה היה שבוע קשה בהקשר של החטופים.
תראי, הממשלה הודיעה שהיא מוכנה לפעימה אחת. שחרור של כל החטופים בתמורה לכמעט כל מה שהם רצו. למה זה לא קורה?
תראה, אין ספק שחמאס זה לא פרטנר למסע ומתן. בסדר, אני לא מקלה ראש, חמאס הוא ארגון טרור רצחני, מפלצתי. אני לא עושה להם שום הנחה, הם נוראים ואיומים, ואני לא מקנה באף אחד שיושב בשולחן מקבלי החלטות והמסע ומתן. ויחד עם זאת, אני גם שומעת את גורמי הממשלה אומרים, ואת ראש הממשלה, בקולו, בימים האחרונים, אחרי שראינו את הסרטונים הנוראים של לוויתר ורום, אומר, אנחנו הולכים להכרעה צבאית, גם אם זה אומר שזה יפגע בחטופים. עכשיו, אני אגיד מה הקושי שלי בדבר הזה.
את הקטע השני לא שמעתי, גם אם זה יפגע בחטופים, הוא אמר?
הוא אמר, אנחנו מבינים שזה עשוי לסכן את החטופים, אנחנו מבינים שעשוי להיות לזה מחיר.
זה משהו אחר, כן.
זאת אומרת, בעצם, גם השר מיקי זוהר לדעתי התראיין אתמול ואמר, שהם מבינים את המשמעות של הדבר. זאת אומרת, בא הרמטכ"ל, שהוא הגורם המקצועי, הגורם המבצע, ואומר לממשלה, אם אנחנו נכנסים לעשות מהלך צבאי כזה,
חטופים.
אנחנו מסכנים את חיי החטופים. זאת אומרת, אין פה סימן שאלה. ואנחנו יודעים ששת החטופים שהיו במנהרה אז, אם אתה זוכר, שהצבא התקרב ולצערנו הם הוצאו להורג. עכשיו, אני מבינה שלמדינת ישראל יש מטרות אסטרטגיות, ואני מבינה שאנחנו רוצים להכריע את החמאס. אין ישראלי אחד שלא רוצה להכריע את החמאס. ויחד עם זאת, אני רוצה להאמין שאם לא כל הישראלים, רוב מוחץ של הישראלים רוצה להחזיר את החטופים הביתה. מתוך ה-50 אנחנו יודעים על 20 כרגע, שאנחנו מאמינים שהם בחיים. ואחרי שראינו את הסרטונים של רום ושל אביתר, של שואה, סרטונים שאף עין אנושית לא יכולה להישאר אדישה אליהם. אני שואלת איך ממשלה יכולה לעשות מהלך שבעצם מקריב אותם, שגוזר את גורלם. אני לא יכולה לחיות עם ההחלטה הזאת, אני לא יכולה לחיות עם האמירה הזאת, ומבחינתי מזמן כבר, כן? הגיע העת לסיים את המלחמה ולהשיב את החטופים הביתה. אני חושבת שאנחנו כמדינה, כצבא, כעם, נכשלנו בשבעה באוקטובר. בוודאי הנושאים באחריות, בוודאי האחראים, גם בצבא, כן, אני לא מורידה מהאחריות שלהם לרגע, אבל גם הממשלה וראש הממשלה כמובן. והחוזה הבסיסי שבין מדינה לאזרח נשבר. התפקיד של המדינה בראש ובראשונה זה להגן על אזרחיה. זה לא קרה בשבעה באוקטובר. אז לא רק שהכשלנו, זאת אומרת שנכשלנו בשבעה באוקטובר, 670 ימים אחרי, יש לנו עדיין חטופים שעדיין מופקרים, שעדיין לא משיבים אותם לביתם. עכשיו אני חוזרת לשאלה שלך. לא פשוט לעשות מסע ומתן עם החמאס, כנראה מאוד מסובך. אבל אני יודעת, ורבים יודעים, שהיו עסקאות על השולחן שיכלו לצאת לפועל ולא יצאו לפועל. ואנחנו יודעים שיש שיקולים פוליטיים שנכנסים לתהליך קבלת ההחלטות.
איך יודעים?
כי ראינו את הטיוטות של ההסכמים שהיו בעבר על השולחן.
שהם לא קיבלו.
שיכלו, לא, שממשלת ישראל יכלה לממש אותם, וגם ישראל חתמה בעצמה על הסכם שהיא לא המשיכה בו לשלב השני. עכשיו, נכון, שוב אני אומרת, היעדים האסטרטגיים של מדינת ישראל מאוד חשובים, כולנו רוצים ביטחון פה, אף אחד לא רוצה 7 באוקטובר נוסף, אף אחד לא סס לשחרר פה מחבלים עם דם על הידיים, הם מחבלים, הם לא עברייני תנועה, בסדר? אבל אני גם לא יכולה להקריב ביודעין את החטופים שלנו. אני חושבת שזה כשל מוסרי עמוק, אני חושבת שזה ליקוי מאורות חמור, אני חושבת שזה ישפיע על עתידה של מדינת ישראל וגם על ביטחונה, כי בסוף לי יש ילדה חיילת בצבא, ב-19, היא חיילת חדשה, היא עכשיו ברגעים אלה, בתהליך מיון לקצונה שאני מאוד מקווה שהיא תעבור, ואני רוצה שהיא תדע שמדינת ישראל עומדת מאחוריה, ושאם יקרה לה משהו, המדינה תעשה הכל כדי להשיב אותה הביתה, כדי להחזיר אותה. לא רק חיילים, גם אזרחים. ואתה יודע, אני השבוע ישבתי בוועדה שהתפרסמה מאוד, בוועדת הכנסת, בתהליך ההדחה של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון יולי אדלשטיין, ישבתי שם 7 שעות. זה היה אחרי הסופה של הסרטונים של רום ואביתר, והגיעו המשפחות, המשפחות, אתם יודעים, הם ממש גרים בכנסת, אני עובדת איתם כיושבת ראש השדולה באופן צמוד, והם הספיקו אפילו להתחלף בתוך 7 שעות ולהביא עוד ועוד משפחות, ולראות את המשפחה של, כל המשפחות, כן, אבל המשפחה של מתן אנגרסט, ההורים שלו, ואחיו, שצריך להתגייס עוד 1.5 שנים, מראה לוועדה את צו הגיוס שהוא קיבל ושואל אותם, אתם מגייסים אותי כדי לכבוש את עזה על הראש של אח שלי, גם במחיר שהוא ימות? אתה יודע, זה בלתי
נתפס. אז תראי, אני בכנסת, את יודעת, לפעמים אני מגיע, ואני רואה שבצד אחד של הוועדה יושבים הורים, אני לא יודע, שליבם קרוע, הם רוצים את הילדים, הורים, נשים, ומצד שני יושבים גם הורים, אבל ביניהם יש קיר מפריד של אי הסכמה, כשחלק אומרים תמשיכו וחלק אומרים תעצרו. ולמי צריך להאזין?
זאת שאלה מעולה.
למי צריך לשמוע?
אני אגיד לך, אני כחברת כנסת קודם כל מרכינה ראש בפני כל המשפחות האלה. אני לא שופטת אף משפחה שעברה את הנורא מכל. זה אגב לא רק משפחות חטופים, זה גם משפחות שכול. יושבים בוועדות גם משפחות חטופים שתומכים בעסקה וכאלה שתומכים בהכרעה צבאית. באמת, יש משני צידי המתרס, אבל יושבות גם משפחות שכול, יושבות משפחות נרצחי הנובה, ולפעמים הם אומרים דברים מאוד מאוד קשים וקיצוניים.
אפשר להבין הכל.
ואני מקשיבה בקשב רב, ואני מרכינה ראש, ואני לא מתווכחת איתם, ולא מתנצחת איתם, כי האמת שלהם היא אמת שלהם.
אבל שלי, את יודעת שאותה דילמה נמצאת גם מול הממשלה.
חד משמעית.
וברגע שאת אומרת, אנחנו מוכנים לפעימה אחת, אנחנו מוכנים לעצור את הכל, אנחנו רוצים שתחזירו את כולם, והם אומרים לך, אנחנו לא נחזיר את כולם. כי אם נחזיר את כולם, אומרים החמאס, המנובלים האלה, אנחנו יודעים שאתם דקה אחרי זה לא תקיימו שום הסכם, תהרגו את כולם. תמשיכו לפעול כנגדנו. אז אנחנו רוצים שאתם לא תהיו יותר בפרימטר, זאת אומרת שתסוגו לקווי הגבול הקודם, שלא תיקחו לנו את הנשק, זאת אומרת לא יהיה החזר של הנשקים, תשחררו את כל מי שנשבע, הרוצחים המנובלים האלה שנמצאים בבתי סוהר, והמעצמות שיערבו להסכם. אז אני שואל אותך, איך מתקדמים?
אז קודם כל, אין דבר כזה.
הרי הדרישות האלה הן דרישות שהן דרישות שנורא קשה. ואני קטונתי מלשפוט, אני בוודאי, אין לי תקנים גם לשפוט. ואני שואל אותך, איך מתקדמים?
אז קודם כל, אני לא מנהלת את המסע ומתן
ברור שלא, אבל את חברת כנסת.
נכון.
ולהצבע שלך יש קול.
חד משמעית, ואני אגיד לך את דעתי. אני חושבת שאין דבר כזה מדינה שאין לה קווים אדומים. בוודאי שיש קווים אדומים. הרי בתחילת הדרך, אז אני עונה. בתחילת הדרך הם גם אמרו שהם רוצים שישראל תיסוג לקווי גבולות 67. הרי זה ברור שזה מגוחך וזה לא רלוונטי.
אבל בלי זה אין הסכם.
רגע, שנייה. והם מכניסים כמובן עיזים לתוך המסע ומתן כדי למקסם את ההישגים שלהם.
אבל אלו עיזים שחורות וגדולות.
נכון. ויחד עם זאת, כן היו טיוטות והסכמים שישראל כבר הייתה בהסכמה עליהם.
ברגע האחרון.
לא, אבל היו...
זה אומר טראמפ, אני לא הייתי שם.
אז אני גם לא הייתי שם. אבל ממה שאני שומעת, ואתה יודע, אנחנו די מאורים, ויש לנו כל מיני גורמים שאנחנו מדברים איתם, היו פעמים שכבר היינו על סף עסקה, כולל הממשלה בעצמה אמרה, אנחנו רגע, אנחנו כפסע מהעסקה, ושוב כל פעם זה איכשהו נפל. הרבה פעמים גם, אני חושבת, מהצד שלנו, נכנסו כל מיני התפלפלויות וכל מיני דברים. הרי כל הסיפור הזה של הצירים, כל פעם יש ציר אחר שהוא, אתה יודע, סלע המחלוקת. והציר מתחלף כל פעם לציר אחר.
אבל הצירים כבר לא סלע מחלוקת.
אז אני נותנת את זה כדוגמה לזה שכל פעם יש משהו אחר. אני אומרת לך, בוא נסתכל על זה רגע במקרו ולא ניכנס לפרטי ההסכם. במקרו, ממשלת ישראל צריכה לעשות הכל כדי להביא עסקה, ואני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה, אם ראש הממשלה חושב שהגורמים שהוא שולח למסע ומתן לא מצליחים להגיע להישג, מדוע אחרי 670 ימים הוא לא לקח את עצמו בעצמו, כי הוא מאמין בעצמו מאוד, והלך לשבת בשולחן המסע ומתן, כדי להביא את העסקה בעצמו. וראינו שכשארצות הברית רוצה, הם מצליחים. את עידן אלכסנדר, טראמפ שחרר.
זאת אומרת... אחד מתוך...
כן, אבל בסוף בסוף אנחנו צריכים לסיים את הסיפור הזה. היעדים בעזה ברובם הושגו, הרמטכ"ל אומר את זה בקולו, אנחנו באים לבצע את המשימות, נתתם לנו משימות, אנחנו עושים אותם, לאן דרכנו, לאן אנחנו הולכים. אני מצפה מהממשלה לעשות את הצעד האמיץ, לחתום על עסקה ולסיים את המלחמה. יהיה לנו את החמאס לעוד שנים קדימה להתעסק איתם. זה ארגון גרילה בשלב הזה, שנצטרך להמשיך להילחם בו. אין השמדה טוטלית, אין ניצחון מוחלט. המילה הזאת לא קיימת.
אבל אם הם ישחרו עכשיו את כולם, איזה אינסנטיב יהיה להם, הם רואים את זה כך, לישראלים לא להמשיך ולתקוף אותם, הרי כולם שוחררו, ועכשיו אין להם אפילו... חטוף אחד שיכול להיות, את יודעת, שיכולים לנהל איתו מקח וממכר. אין להם את ה... ולכן הם לא רוצים לשחרר את כולם, אולי ישחררו חלק.
אני לא בצד של החמאס ולא יודעת מה... אני גם לא רוצה להיות כמובן ולא רוצה לחשוב מה עובר בראשם.
לא, אבל מה יהיה?
אבל יחד עם זאת, אני אגיד לך, חמאס במצב קשה מאוד, כן? אנחנו הגענו להישגים מאוד משמעותיים מבחינת חיסול ראשי החמאס. זה כבר לא הארגון שהכרנו בשבעה לאוקטובר. גם מבחינת ההנהגה של חמאס וגם מבחינת הצבא המאומן שלו. הם לא באותו מצב, גם הם נואשים, כן? גם הם נואשים, גם הם במצב על הקצה. יש להם את התמריצים שלהם למה הם רוצים לסיים עם זה, ויש לחץ בתוכה
קצת...
הזאת. אני אשמח מאוד.
תשמעי, את לקחת על עצמך משימה כמעט בלתי אפשרית. כנגד כוחות מאוד מאוד חזקים, של עיתונאים מאוד מנוסים בטלוויזיה, ברשתות זרות, את עונה להם.
חד משמעית.
אבל את לא עונה להם, את לא 200 קולות, את קול בודד, יש לצדך עוד כמה, את לא יכולה להתמודד איתם. קשה מאוד. הם מהונדסי תודעה, הם נגד ישראל, ואיך את מגיבה? מה את יכולה לעשות בכלל? בקולך הבודד.
אז אני אגיד, קודם כל אני לא נרתעת ממלחמות קשות ומתחנות רוח, אני חושבת שדווקא בגלל שהחזית הזאת היא חזית מאוד קשה ובעייתית, אסור לנו לנטוש אותה. עכשיו אני אגיד לך...
היא ננטשה לדעתך?
החזית?
כן.
היא חזית קשה מאוד, היא בעיניי אחת החזיתות הכי חשובות של המלחמה הזאת, לפעמים יותר מזירות הקרב.
יכולה להתמודד מול כל כך הרבה כסף שקטר ואיראן וטורקיה... משקיעות?
אז בוא נעשה הפרדה.
תלכי לארצות הברית, רשמת האוניברסיטאות, הן מקבלות מאות מיליונים מקטר, והן מצניחים לשם חברי מועצות מנהלים ודיקנים. את יכולה להתחרות עם זה?
אז אני אגיד, מכיוון שאני כבר כמעט שנתיים עוסקת בזה באמת מסביב לשעון, גם בראיונות לתקשורת הזרה וגם בנסיעות שעשיתי למדינות שונות, אני יכולה להגיד לך, שמדינת ישראל נכשלת בחזית ההסברה מכיוון שאין תוכנית אסטרטגית כוללת שבאה להתמודד עם כל הרבדים של מלחמת ההסברה. הרבדים הם מה שאתה ציינת, זה גם תקשורת, זה גם אוניברסיטאות, כן, קמפוסים, זה גם רשתות חברתיות שזה עולם בפני עצמו. יש הרבה מאוד רבדים לנושא ההסברה. עכשיו, במדינת ישראל, כמו שאתה רואה, יש משרד החוץ, יש דובר צהל, יש מערך הסברה הלאומי, היה משרד התפוצות, היה משרד ההסברה. יש המון המון גורמים, אין מפקד עליון אחד שמנהל את האירוע.
אין מישהו שמתכלל את
הכל. אני למדתי בצבא בשבע שנים שלי כקצינה, אתה צריך
היית
מפקד,
דוברת,
הייתי דוברת חיל אוויר, אגב אווירה. עסקתי גם אז מול התקשורת הזרה, יש לי את המתנה הזאת שקיבלתי מאמא שאני דוברת אנגלית שפתם, שזה באמת מאוד יוצא דופן בכנסת הזאת, וזה כלי מאוד חשוב. ומה שאני אומרת זה, צריך תוכנית אסטרטגית של מדינת ישראל, גורם אחד מתכלל, שמייצר את התוכנית הזאת ומתחיל לפרוט אותה לפרטי פרטים. עכשיו אנחנו הסטארט-אפ ניישן. כל מה שקשור לרשתות חברתיות לצורך העניין, אני בטוחה שיש טכנולוגיות נהדרות שאפשר לעזר בהן כדי להפיץ את המסרים של מדינת ישראל, להפיץ את הסיפור הישראלי, להפיץ את היותנו מדינה דמוקרטית, ליברלית, היחידה במזרח התיכון, את הסטארט-אפים המופלאים, את התרומה שלנו לעולם בכל כך הרבה היבטים, כן, שאנשים לא יודעים, בין אם זה השבבים בטלפונים ובין אם זה עגבניות שרי ובין אם זה הטפטפות שלנו, אנחנו מעצמה בהרבה מאוד תחומים. צריך להילחם. להילחם בזה בהרבה מאוד חזיתות. עכשיו אני כן אגיד לך, אתה יודע, אני עושה ראיונות לבי-בי-סי. אני חושבת שאין יותר קשוח מזה, כן? הבי-בי-סי זה באמת מאוד קיצוני, והם הרבה פעמים ממש משדרים שקרים, אומרת ממש ככה על השולחן, שקרים. ואחר כך הם צריכים להתנצל ולהגיד, אמרנו משהו שהוא לא נכון, זה כבר too late, זה כבר בחוץ, זה כבר שם. ואני מתעקשת לעשות את הראיונות האלה, כי אסור לנו לוותר על הזירה הזאת. וככל שאנחנו נוטשים את הזירה ומפקירים אותה לאויב, איך ננצח בה?
שלי, איך את יכולה להתמודד כשדקה לפנייך הופיע אולמרט, ושתי דקות לפני כן הופיע ברק, והם מדברים על תיאור אתני שאנחנו עושים, על זה שאנחנו כמעט פושעי מלחמה, ואת צריכה להופיע אחרי זה, ואמרתי, לפנייך היו שני ראשי ממשלה, שדיברו בשפה הפוכה לזו שלך.
אז קודם כל, אני מסתייגת בכל תוקף מהדברים שהם אמרו, בוודאי בזירה הבינלאומית.
ברור לך ההשפעה שלהם על המנובלים האלה ששוטים בצימאון את דברי הבלע האלה.
אני חושבת שזאת טעות חמורה של מנהיגים לשעבר במדינת ישראל לצאת לזירה הבינלאומית ולהגיד דברים כאלה. אני חושבת שפוליטיקה פנימית אנחנו יכולים לעשות כאן בתוך הבית. אני חברת אופוזיציה, כן? אני לא מייצגת את ממשלת ישראל, ויחד עם זאת, כשאני בתקשורת הזרה או כשאני טסה לחול, אני מייצגת את מדינת ישראל. ולפיכך אני יכולה להיות יריבה פוליטית של ראש הממשלה ושל ממשלתו, אבל כשאני מדברת על חיילי צהל, על צהל ועל צדקת דרכנו, אני לא מערבת בפנים את הפוליטיקה הפנימית ואת התנגדותי.
ושיות כמוך.
אז אני אומרת, רגע, כשאני עולה אחרי רעיון כזה, אז אני אומרת פשוט מאוד את האמת שלי ואת דעתי, ואני נותנת מהניסיון האישי שלי. אני ישבתי בבור בחיל האוויר, בהרבה מאוד מבצעים, שכשעבר ילד או חף מפשע, עצרנו את המבצע. אני ממש מביאה את הניסיון האישי שלי לתוך הרעיונות, ואני תמיד מגנה על צהל.
מרגישה שאת מצליחה?
אני חייבת להגיד לך שאני מרגישה שמאוד מכבדים אותי ברעיונות, גם ברעיונות קשים. עצם זה שאני חברת כנסת באופוזיציה פותח לי הרבה מאוד דלתות, כי אני לא מייצגת את הממשלה. עכשיו, אתה יודע, קרה דבר מוזר במלחמה עם איראן, פתאום מצאתי את עצמי, אתה יודע, אחרי שנתיים שאני נאבקת בממשלה הזאת כאן בתוך ישראל, ואני רוצה להחליף אותה, פתאום אני תומכת במהלך שהממשלה עושה, ומסבירה לעולם למה המלחמה עם איראן היא מוצדקת. אבל עשיתי את זה באמונה שלמה, והרגשתי שאני עושה לגמרי את הדבר הנכון, ונפתחו לי המון דלתות, ובאמת עשיתי מהדורות בכל העולם של מאות מיליוני צופים. כמה זה חשוב? תחשוב שהייתי מבטרת על ראיונות בהודו, שצופים בהם ב-CNN ההודי 700 מיליון צופים. זה לא זירה שאנחנו יכולים לזנוח אותה.
הזכרת את איראן. אני קראתי היום משהו מאוד מעניין. ציון מסקרן על חשבון המוסד בפרסית. עד כמה הרפובליקה האסלאמית אכזרית? המשטר מתכנן לבצע פיגוע טרור בנתיב תהלוכת 40 כדי להרוג עשרות הולכי רגל איראנים חפים מפשע רק כדי שיוכלו להאשים את ישראל, להרוג את העם שלך כדי להאשים אחרים. נסביר. 40 הוא יום הציון של המוסלמים השיעים לציון 40 שנה לצום הארשועה. מדובר באחד הימים הקדושים לשיעים, הוא יצוין השנה ב-15 לאוגוסט, בשבוע הבא. במהלך ה-40 נהוג לעלות לרגל, הקדושה, הקרבלה בעיראק. אם הדברים שנכתבים בחשבון המוסד נכונים, המשטר האיראני מבקש לבצע פיגוע נגד שיעים, כדי שיוכל להאשים את ישראל, ובכך לתרץ פעולת נקם בישראל, שכנראה, לפי הדברים האלה, יכולה להתרחש בשבוע הבא כבר.
אז מה השאלה?
הבנת אותה.
אז אני אגיד, קודם כל, זה בדיוק מה שמבדיל בינינו לבין איראן. איראן עוסקת בהנדסת תודעה. אגב, בתוך כדי המלחמה באיראן, הם שידרו שם פייק ניוז מטורף לחלוטין, כן. והמציאו המצאות ושיקרו בלי סוף על מה ישראל עושה, ועל פגיעות בתוך ישראל. היו שם סרטוני AI שהראו איך תל אביב מחוקה, כל מיני דברים עזועים למיניהם. זה בדיוק מה שמבדיל אותנו מהם. זה משטר פונדמנטליסטי, מטורף, קיצוני. שלא בוחל בשום אמצעי. אנחנו מדינה דמוקרטית, ליברלית, היחידה במזרח התיכון, ואנחנו מתנהלים אחרת מהם. אני חושבת שצריך להיות מאוד זהירים בכל מה שקשור בסבב הבא עם איראן. ממש ממש לא בטוח שסיימנו את האירוע עם איראן, אין ספק שהמוטיבציה שם מאוד גבוהה לפגוע בנו. אגב, אני ממש לא אתפלא אם הם יעשו פיגוע כזה כדי להאשים את ישראל ולשמש, שזה ישמש כקטליזטור לאיזשהו סבב צבאי. ולכן כבר כשהסתיימה המלחמה עם איראן בהפסקת האש, אמרנו שצריך להישאר עם העיניים פקוחות. אגב, הם ירצו לשקם כמובן את התוכנית הגרעינית, והם ירצו לשקם את תוכנית הטילים הבליסטיים, אין בכלל שאלה. ולכן ישראל צריכה להיות מוכנה לכל תרחיש, ואני כמובן לא מדברת פה בכל מודיעיני או משהו כזה, אבל זה בהחלט משהו שהוא על השולחן, ומדינת ישראל צריכה להיות מוכנה אליו. לא רק בחזית האיראנית, גם בחזית הלבנונית. החזית החות'ית טרם הסתיימה, המצב בסוריה לא יציב, יש פה הרבה דברים שאנחנו צריכים להיות מאוד עירניים לגביהם.
לפיד מזהיר את נתניהו, כיבוש עזה זה רעיון רע מאוד. אז אני רוצה להבין, רע מאוד, רע מאוד, מה עושים? הרי את לא יכולה להמשיך לדשדש באותו מקום, ואיזה אופציות יש בפנינו למעט כיתור עזה ואולי כניסה?
קודם כל, אתה יודע, זו סיטואציה הזויה בעיניי, שבמקביל לאמירות של בוא נכבוש את הרצועה, שאני שואלת איזה חיילים יכבשו את הרצועה, איזה מילואימניקים יכבשו, מי יממן את הרצועה הזאת ואת החיים בה, מי ישמור שם, מי יקים את ההתנחלויות, זאת אומרת, כל הדבר המטורף הזה שהממשלה מציעה, אני שואלת בפועל איך זה הולך לקרות, כי הבת שלי, כן, החיילים שלה לפני שהם סיימו הכשרה נכנסו לעזה כי חסרים חיילים. כי כמעט 900 חיילים נהרגו במלחמה הזאת, נפלו, ויש לנו 18,000 פצועים, ובאותה העת אנחנו פותרים את החרדים מגיוס לצהל. זאת אומרת, יש לנו כאן, אתה יודע, זה מדהים אותי לראות שחבר הכנסת דרי, מצד אחד יושב בקבינט ושולח חיילים לחרף את נפשם, להילחם במלחמה הזאת ביד אחת, וביד השנייה,
יודעת, באמת,
הוא
זה,
פותר את החרדים משירות, זה דבר זה, מטורף.
את זה באמת לא הבנתי, כי הרי מרבית החברים בשס, הם שירתו בצבא.
נכון מאוד.
הם משרתים.
נכון מאוד.
זה היה איזושהי הזדהות עם פלג אחר, עם אגודה וכולי, אבל שמתי לב לניואנס, הוא אמר מי שלא תורתו אומנותו. זאת אומרת, הוא שיחק פה קצת על הנושא של חלק מהם שכן ישוחררו, וחלק מהם שאולי לא, אבל זה נאמר בצורה שממש בעייתית קצת.
אני חייבת להגיד לך.
הרבה.
קודם כל, אני אגיד דבר מפתיע אולי. חברי הכנסת של ש"ס הם חברי כנסת טובים, הם פרלמנטרים מאוד חרוצים, הם עושים עבודה טובה.
והם גם משרתים בצבא, אז מה זה היה?
והם שירתו בצבא, אבל אם תסתכל, הילדים שלהם פחות משרתים בצבא כבר. זאת אומרת, הדור הבא הוא כבר לא מה שהיה בדור הקודם. יש פה תהליכים פנימיים שקורים לנו בתוך החברה בישראל. שוב, אני לא נגד לומדי התורה, באמת, ומי שהם עילויים, והם, אתה יודע, צריכה להיות איזושהי כמות הגיונית סבירה. אבל שיש לך 80,000 צעירים חרדים, ברגיעוס, שירים, שלא מגייסים אותם, זה לא יעלה על הדעת, בטח לא בעת המלחמה הכי ארוכה בתולדות מדינת ישראל. הדובר שלי, פעם חמישית בעזה. מילואים ניקים 400 יום, אנחנו רואים את גל ההתאבדויות הקשה הזה, שאני כל כך מתפללת שלא יהיו לנו עוד מקרים. אנחנו צריכים עוד חיילים, זה לא עניין של האם בא לנו עוד חיילים, אנחנו צריכים, זה צורך. ולכן כל המהלך הזה הוא קשה מאוד, וכשמדברים איתי על כיבוש הרצועה, אני שואלת, איזה חיילים יכבשו? איזה חיילים ישמרו על הרצועה? איך נקיים שם ממשל צבאי? חסרים לנו חיילים. ולכן, גם יש לי קושי קונספטואלי כמובן עם כיבוש הרצועה, כי אני חושבת שאסטרטגית למדינת ישראל זה לא הדבר הנכון. אנחנו צריכים לסיים את המלחמה, כמובן להשיב את החטופים, לשקם את מדינת ישראל. גם הצבא זקוק להפוגה, הוא זקוק לבניית הכוח מחדש. אנחנו צריכים עוד אוגדות, עוד חיילים. תחשוב גם על האמצעים הטכנולוגיים שברשות צהל, יש לנו צהל מדהים, תחשוב כמה הטנקים שחוקים, תחשוב על המטוסים, אנחנו צריכים זמן לאפס את המערכות,
תגידי,
ויש
יוצא,
עוד איומים ברקע.
תגידי, מה יוצא לעיתונאים בכירים, נחשבים, כשהם מופיעים בדרמטיות בטלוויזיה, באמצעי התקשורת, ואומרים, הרמטכ"ל איים להתפטר, אם לא יקח, אז הוא יתפטר. ואני רואה את הרמטכ"ל, שאומר, אני בכלל לא יימתי להתפטר, מאיפה מביאים את זה? תגידי, מה זה עושה לנו? למה צריך להגיד את זה? הרי אם הרמטכ"ל אומר, לא היה ולא נברא, אז אני לא מבין את הסיטואציה הזאת. מה, לעשות עוד כאוס בלב החיילים? למה?
אתה יודע, אנחנו הגענו לאיזושהי תקופה נורא מוזרה שבה התמכרנו
לפייק ניוז.
גם לפייק ניוז, אבל גם להדלפות אינסופיות, לתדרוכים של עיתונאים.
מה המגמם? למה?
יש
תראה,
פה...
כשאדם אומר דבר כזה, עיתונאי שאני מאוד מחשיב, אומר, הרמטכ"ל איים להתפטר אם לא יהיה 1, 2, 3. ועשר דקות אחרי זה, הרמטכ"ל אומר, מאיפה הבאתם את זה? אני בכלל לא איימתי.
תראה, אני לא יודעת לדבר בשם אותו עיתונאי, ובוודאי לא בשם הרמטכ"ל.
אני לא שואל אותך בשם, אבל... אני אומר, איך אנחנו רואים את הדברים הללו, שאחר כך מסתבר שהם לא נכונים. את יודעת, לפני 3 שבועות כתבתי מאמר במעריב, על אותם לשעברים שאמרו, אל תיכנסו לפה ואל תיכנסו לשם, וחאן יונס וזה, ופה ושם, ועשר דקות אחרי זה, טוב, שבועיים אחרי זה אמרו, אני אמרתי לכם לעשות את זה. כאילו, מה, הם לא זוכרים שהם אמרו? בוודאי שהם זוכרים. הם הופכים את השיח, כאילו הם היו בעד, כשאנחנו יודעים בבירור שהם היו נגד.
אם לומר בכנות?
ואיך זה יכול להיות דבר כזה?
אם
זה...
לומר בכנות?
מה, אנשים כל כך לא זוכרים את מה שהיה לפני כן? הם עובדים על הזיכרון החלש של האנשים?
אם לומר בכנות, אני חושב שגם הרבה פוליטיקאים עושים את זה, לצערנו.
ברור.
אנחנו חיים בעידן הרייטינג, אנשים מחפשים כותרות, אנשים מחפשים להגיד את הדבר שימצא חן בעיני הקהל הרחב, ככל הנראה.
כן, למה לומר אבל... בטלוויזיה, אז הם אומרים א', אחרי זה הם משנים את דעתם על... לא אמרתי, כן אמרתי.
אני חושבת שאנחנו עוברים תהליכים מאוד גדולים, אתה פותח פה פתח גדול, אנחנו עוברים תהליכים גדולים בכל מה שקשור לשוק התקשורת בישראל. אני חושבת ש...
את זוכרת שאחד האלופים, אלופים או אותת אלוף, אני לא זוכר, אמר בטלוויזיה, הכניסה לחאן יונס תהיה מלכודת מוות. הכניסה לחאן יונס תהיה אסון גדול. שלא תעיזו, שלא תחשבו, גם ברק אמר את זה. ו...
אז תראה, אני לא...
הוא שכח את זה כבר.
קשה לי לייצג אותם, אבל אני כן יכולה להגיד... כן, אני כן רוצה להגיד שבסוף, בסוף, אם יש משהו שלמדנו אחרי השבעה באוקטובר, לפחות אני, זה צניעות. וכל הנושא של...
זה לא הדבר החזק של ה...
גם הקונספציה, אנחנו צריכים להיות...
של הפוליטיקאים לשעבר וגם של היום.
אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בדברים שאנחנו אומרים, לא להיות כל כך נחרצים, תמיד לשאול הרבה שאלות, תמיד להטיל ספק. מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר זה הרבה בגלל תפיסות מוטעות שהיו לנו לפני, ומה שנקרא שילמנו את המחיר הכבד ביותר, ואנחנו צריכים ללמוד מזה, כולם.
את יודעת, במלחמת המפרץ, שאני סיקרתי עבור NBC, שידרתי קטע ממה שעשו האמריקאים לכוחות העיראקים. מטוס מעל הכוחות העיראקים, עם רמקולים ענקיים, שידרו להם, תיקנו ולא תיפגעו. הם עשו שם דמורליזציה מטורפת. פעם אחת. פעם שנייה, הם שידרו להם על התדרים של הכוחות העיראקים. הם נכנסו למכשירי הקשר של העיראקים, וממש עשו להם שם בלגן שלם. אנחנו לא עושים את זה. את יודעת, זה מסוג הדמורליזציה שאת שמה להם בבטן שלהם. לא עשו לו שום דבר כזה. לפני, ואני מדברת לך על הסברה עכשיו, אבל גם על איך את יוצרת מצב שבו הם יתחילו לחשוש. ולא עושים דברים שבמלחמת העולם השנייה עשו, ובמלחמות אחרות עשו, ובמלחמת המפרץ, זה היה ממש מאסטרפיסט, איך הם עשו את זה. לפני מספר חודשים היה פה בארץ בחור אחד, ממיימי, בחור רציני, עשיר מאוד, שאמר, אני מוכן לממן שעל המקומות המרכזיים בניו יורק ובמיימי יוקרנו תמונות חטופים. זה יעלה הרבה כזה, אני מוכן לממן את זה. כלום ושום דבר. כלום ושום דבר. רק לפני 3 ימים ראיתי את התמונה של הילד האומלל הזה, המורעב עד מוות, מוקרנת בטיים סקוויר. למה לא עושים את זה 2 שנים? למה אף אחד לא משדר את התמונות שלהם כדי שהמיליונים שעוברים שם מדי יום או מדי שבוע יראו מה המנובלים האלה עשו ליהודים? שום דבר. אין איזושהי מחשבה מעבר לקופסה. אז את מופיעה, והוא מופיע, ובנט מופיע, ולפיד מופיע, וכל העולם מופיעים. אבל אתם מדברים פה על הסברה שעולה קצת. קצת כסף, אבל יש לה השפעה גדולה. למה?
זאת שאלה מעולה והיא מאוד מתחברת למה שדיברתי קודם. אם הייתה פה תוכנית סדורה, אסטרטגית, שמדברת על הרבה רבדים...
אבל נקודתית, הנה, את כזאת חכמה, יודעת, היא דוברת בצבא. תביא את הצעה הזאת לאנשים שלך.
אתה יודע, אני יודעת שמשרד החוץ קיבל תוספת תקציבית לדעתי של 500 מיליון שקלים לנושא ההסברה. עוד לא ראיתי את התוכנית שלהם, מה הם הולכים לעשות עם 500 מיליון שקלים האלה. אבל בהחלט יש הרבה דברים כאלה שניתן לעשות, ואגב, אם יש תורמים שמוכנים לתת את הכסף וזה לא יוצא ממדינת ישראל, על אחת כמה וכמה, כל אמצעי שהוא דמוקרטי, שהוא חוקי, שאפשר לעשות בו שימוש, צריך לעשות את זה, אין בכלל שאלה. ואני כל הזמן אומרת, רק תשים אותי במשרד החוץ בפוזיציה, אני מוכנה להפוך עולמות כדי לעשות את זה. אני בכל אופן משתמשת במשאבים שעומדים לרשותי כדי לעשות את זה כמה שניתן, אבל צריך פה תוכנית סדורה, נורמלית, אסטרטגית, רצינית, עם כל גורמי המקצוע, ויש הרבה דברים, כמו שאמרתי לך קודם, גם בעזרת טכנולוגיה וסטארט-אפים, ואמצעים טכנולוגיים חדישים, שאפשר לעשות את הדברים שאתה אומר באופן חוקי, כן? זה לא איזה משהו, זה לא אינדוס תודעה, אבל ההנחה של החטופים שלנו, אגב, יש בורות מטורפת בעולם, בכל מה שקשור גם לחטופים, גם לאלימות המינית שהייתה בשבעה באוקטובר, שאנשים לא יודעים, ובורות על הסכסוך הישראלי-פלסטיני בכלל. האנשים לא יודעים, הם רואים סרטון בטיק-טוק של 30 שניות, והם בטוחים שהם מומחים להיסטוריה של מדינת ישראל. אז יש הרבה הרבה עבודה, אבל מישהו צריך לעבוד בזה, כדי שזה יקרה.
שלי טל מירון, נעמת לי מאוד, תודה.
גם לי, תודה רבה. ושהחטופים שלנו יחזרו הביתה.
הלוואי.
אמן.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.